טוב, אנחנו היום בשיעור השלישי של המאמר וספרתם לכם ממחרת השבת. עד כאן למדנו מה העניין הרוחני בעבודת האדם של מנחת העומר, ומה העניין הרוחני בעבודת האדם של ספירת העומר. הצד המשותף של שניהם, אמרנו שזה עניין של בירור של הנפש הבהמית, כי מדובר בעומר שעורים, ששעורים זה מאכל בהמה, רק בזה עצמו חילקנו שיש כאן שני דברים. יש את הבירור של המוחין, של הנפש הבהמית, שזה פעולה שקשורה להקרבת העומר, וזה פעולה של יום אחד בלבד, עניין כללי, אבל העבודה העיקרית שנמשכת הרבה זמן, שצריך לעשות את זה פרטיות, זה העבודה של ספירת העומר, שזה בירור המידות. דיברנו שבבירור המידות, כדי להצליח בזה, לא יכולים להסתפק בעבודה כללית, בירור כללי של כללות המידה, אלא הבירור צריך להיות פרטני, מכיוון שכל מידה כוללת בתוכה את כל השבע המידות האחרות בפרטיות, אז העבודה צריכה להיות ממוקדת לכל פרט ופרט. וזה קשור לכך שהמצווה של ספירת העומר כוללת בתוכו גם מצווה למנות את הימים וגם מצווה למנות את השבועות. מניין השבועות הוא עניין כללי, זה כללות המידה. לעומת זאת מניין הימים הוא מניין פרטני. ורואים שבפועל המצווה למנות את הימים לפי רבינו ירוחם זו מצווה מדאורייתא גם היום. לעומת זאת המצווה למנות את השבועות זו מצווה מדרבנן היום. מדוע? כי עיקר העבודה, עיקר החובה של האדם היום, עיקר הכוח שיש לאדם היום, זה עבודה פרטנית, כללית, הצלחות קטנות מה שנקרא. ההצלחות הקטנות אפשר לעמוד בהן. כשאדם עומד בהצלחות קטנות, ואחר כך הוא ממשיך בעוד פרט ועוד פרט, אז הוא יכול בסופו של דבר להגיע לתוצאות גדולות מאוד. אם אנחנו נמשיך הלאה, להיכנס עכשיו מה שנקרא לעבודה האמיתית, ללמוד מה זה נקרא מידות שכוללות בתוכם את כל השאר, לפי זה נדע מה זה נקרא עבודה פרטנית. אנחנו נראה דוגמה של מידת החסד, איך זה בצד של הנפש האלוקית, איך מידת החסד של הנפש האלוקית כוללת בתוכה את כל שבע המידות, ומזה אנחנו נדע, זה לעומת זה, איך אותה מידה עצמה, מידת החסד, איך היא אצל הנפש הבהמית, וגם אצלה, מהם כל המידות הפרטניות בחסד עצמו, בנפש הבהמית, ועל זה צריכה להיות העבודה בשבוע הראשון של ספירת העומר, שהוא כנגד מידת החסד. אז אנחנו נמצאים במאמר בספר זה בעמוד 66, באות השלישית, שמתחילה במילים, וביור עניין התקללות המידות. אז מה באמת הביור בעניין של התקללות המידות? איך כל מידה שבנפש האלוקית כלולה מזין המידות? איך רואים שכל אחד מהשבע המידות כולל בתוכו בעצם את כל השבע? אז בפועל זה בכל המידות. ובפועל יש לנו 49 מידות פרטיות, שהם בעצם הפרטים של השבע. אנחנו ניקח דוגמה של הראשונה שבהם. הנה יובן זה על דרך משל ממידת החסד. אנחנו ניקח דוגמה ממידת החסד. והרי אנחנו יודעים שמידת החסד שהיא כלולה מכל המידות. אז נראה את הפרטים הכלולים במידת החסד. אנחנו כמובן גם נסביר מה המשמעות של מידת החסד בכללות. אבל בעיקר העריכות יהיה מהם הפרטים הכלולים במידת החסד. בעניין מידת החסד עצמה, מה הנקודה הכללית שקשורה למידת החסד? הוא אהבת השם. מידת החסד, חסד זה אהבה, אז אם מדובר על חסד של הנפש האלוקית, אז כמובן שמה הביטוי של החסד של הנפש האלוקית? אהבה לקדוש ברוך הוא. אז כללות מידת החסד, היא מילה כללית, אהבת השם. אבל אהבת השם כמילה כללית היא כללית מדי, וגם מאוד מאוד קשה שאדם יעבוד על המידה הכללית ליצור אצלו אהבת השם. זה עניין כללי, עניין חשוב, עניין שאנחנו כל יום מצווים עליה ואהבת, אבל מכיוון שזה עניין כללי, כמו שאמרנו קודם, לפעול על המידה הכללית זה משהו של מקיף, משהו יותר מרומם, ואיך הוא אמר קודם את הלשון, אינו נוגע לפועל, זה לא מתבטא בפועל בעניין ממוקד ספציפי. לכן אנחנו צריכים לפרוט את זה לפרוטות, ולראות את המידות המפורטות הכלולות במידת החסד. אז לכן הוא מתחיל מה זה נקרא חסד שבחסד, גבורה שבחסד וכן הלאה כל המידות. אז נתחיל מהראשון שבהם. חסד שבחסד, מה זה החסד הכלול בחסד? אז שוב אנחנו זוכרים שהכותרת חסד העליונה, שזה עיקר העניין, זה אהבת השם. מה זה חסד שבחסד? הוא מה שאוהב את אוהבי השם. שיש לו אהבה למי שעוסק בלימוד התורה וקיום המצוות ביראת שמיים. מה זה נקרא חסד שבחסד? שהוא אוהב יהודים שהם לומדי תורה. הוא אוהב יהודים שהם יראי שמיים. הוא אוהב אותם, הוא אוהב אותם, פירושו שהוא מתבונן בהם, הוא רוצה לחכות אותם, הוא מעריך אותם, מסתכל עליהם בעיניים שהוא היה מאוד רוצה להיות כמוהם, רוצה שילדיו יהיו כמוהם, כל מה שקשור סביב ההסתכלות על אנשים למדנים, לומדי תורה או מקיימים מצוות, יראי שמיים, הוא מסתכל עליהם באהבה, בהרצה, בהערכה, זה נקרא חסד שבחסד. על זה יותר קל לפעול, שאדם יפעל על עצמו, שיתחיל לעבוד על הערכה, על האנשים שיש בהם מעלות. להסתכל עליהם בעיניים חיוביות ובעיניים שהם יהיו מוערכים אצלו, זה נקרא שהוא כובש את החסד שבחסד. זה נקודה אחת, זה דוגמה אחת לחסד שבחסד של הנפש האלוקית. הוא מביא דוגמה נוספת. ועוד זאת, עוד דוגמה מה זה חסד שבחסד, שמצד אהבת השם הרי הוא זריז בקיום המצוות שלו. דוגמה ראשונה זה איך הוא מסתכל בהערכה כלפי אחרים. אפשר לקחת דוגמה איך זה פועל על עצמו בינו לבין עצמו. בינו לבין עצמו הוא יהודי ירי שמיים, הוא מקיים מצוות, מניח תפילין, יש לו ציצית, הוא מתפלל. אז הוא יכול לעשות את זה, כמו שאומרים, לצאת ידי חובה, שנקרא בשפה המדוברת לעשות וי. קיימתי את זה, בסדר. אבל יש אחד שעושה את זה, עם זריזות, זריזות כמו שכתוב בתניה בפרק חבב, שזריזות פירושו שמחה. הוא עושה את זה עם זהירות, עם זריזות, עם מרץ. זה נקרא חסד שבחסד. עצם הקיום של המצווה הוא למה הוא מקיים אותה? כי הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב בתניה פרק ד' שאהבת השם היא בעצם השורש לקיום כל רמח מצוות עשה. אז יהודי שיש לו בכללות אהבה לקדוש ברוך הוא, אז הוא יקיים את רצון השם. אבל עכשיו השאלה, איך הוא יקיים את רצון השם? האם הוא יקיים את זה ביובש, או לצאת ידי חובה, או שיקיים את זה בשמחה, בזריזות, בחיות? אז חסד שבחסד פירושו, שהוא מקיים את הדברים מתוך זריזות, מתוך שמחה, מתוך מרץ. זה נקרא חסד, וזה עניין חסד שבחסד. בעניין גבורה שבחסד, גבורה הרי זו תנועה הופכית מחסד. גבורה זה תנועה של יכול להתבטא לפעמים בהפך האהבה, שנקרא אפילו שנאה. גבורה יכול להתבטא בתוקף. גבורה יכול להתבטא בכל מיני כיוונים שממש לא מתאימים למידת החסד לכאורה. אבל בתוך החסד יש גם גבורה שבחסד. זה גבורה שבחסד, כמו שמביאים דוגמה הרבה פעמים לגבורה שבחסד, אב שמכה את בנו, אב שמעניש את בנו, כשהוא מגיע למסקנה שזה הדרך הנכונה והיחידה באותו סיטואציה. אז הפעולה שהוא עושה באמת כרגע כלפי המסתכל מבחוץ, הוא רואה כאן פעולה של גבורה. פעולה שהיא מראה על תוקף, מראה על תנועה של כעס, ככה זה נראה. אבל זה פרט שבחסד, מכיוון שהוא אוהב אותו, הוא רוצה טובתו, הוא רוצה ליישר אותו, אז הוא יודע שכרגע זה הדרך הנכונה לעשות, אז זה נקרא גבורה שבחסד. כאן הוא מביא את הדוגמה בנפש של האדם, בעבודת השם שלו, מה הביטוי של גבורה שבחסד. אז אם אמרנו שחסד זה נקרא אהבת השם, אז מה זה גבורה שבחסד? הוא מה שמצד אהבתו את השם, הרי הוא שונא את מנגדי השם. כשהוא רואה את כאלה שהם מנגדים לקדושה, כאלה שהם מפריעים לעם ישראל, כאלה שהם מפריעים לעניינים של תורה ומצוות, אז הוא לא יכול לסבול את התנועות האלה, את האנשים האלה, את הגישה הזו. אז מאיפה בא לו פתאום תנועת נפש שהיא מבטאת שנאה, דחייה, בחילה ממצבים מסוימים? הרי הוא איש חסד, הרי זה מידת חסד. אבל מכיוון שמידת החסד כוללת בתוכה גם גבורה, אז הגבורה שבחסד הוא שהוא שונא את אלה שמנגדים את להשם. זה נקרא גבורה שבחסד. ועניין תפארת שבחסד הוא... מה זה תפארת שבחסד? תפארת זה מלשון פאר, לשון יופי. דבר מפואר, זה דבר יפה. מה זה קשור פה לתפארת שבחסד? דכשרואה כיצד אדם לומד תורה בהתלהבות, ומקיים מצוות בהתלהבות. כשהוא רואה בן אדם שהוא עושה את רצון השם, ועושה את זה בהתלהבות, עושה את זה בשמחה, ורואים שהבן אדם הזה הוא משהו מיוחד. כמה החזרה בתשובה שהוא עשה שינתה אותו, כמה עידנה אותו, כמה היא גרמה לו התלהבות בדברים חיוביים וכולי, הרי הוא מתפאר על היופי שבתורה ומצוות. כשהוא רואה דבר כזה הוא אומר, וואו, איך התורה והמצוות הם כל כך יפים, איך הם כל כך מרוממים, משבחים, איך הם מפארים, איך הם מעדנים את פלוני. עד איכן התורה יכולה לפעול באדם, הוא מתפעל מזה, הוא מתפאר, איזה יופי זה. אז התנועת נפש הזו, שהוא מתפאר על היופי של תורה ומצוות, זה נקרא תפארת שבחסד. כיוון שהוא אוהב את השם, אז שהוא רואה אדם שהקיום, רצון השם, פועל עליו שינוי, פועל עליו רוממות, אז הוא מתפאר על היופי שבזה. וזהו מה שהבאנו עד כאן, דוגמה של חסד שבחסד, גבורה שבחסד, או תפארת שבחסד, וזהו עניין עיקרי המידות שבחסד. ידוע הרי שהמידות מתחלקים לשלושה חלקים באופן כללי. חגת, לא מדבר כרגע על השלושה חלקים באופן כללי, כולל חבד, שזה כולל את כל עשר הכוחות. מדבר במידות עצמם, יש לנו חגת, נהי ומלכות. חגת נקרא, חגת ראשי תיבות חסד, גבורה, תפארת, הם נקראים עיקרי המידות. הם היסודות והעיקרים של כל המערכת, אהבה לדבר, או סלידה מהדבר, או לפאר את הדבר. קו הימין, קו השמאל, קו האמצע. חסד ימין, גבורה שמאל, תפארת ואמצע. יש למידות עכשיו קומה נוספת, קומה נמוכה יותר, קומה שכבר יותר קרובה לצד הביצועי. כי שלושת אלה הם בעולם הרגש. הם בעולם הרגש, כמו שהוא תיאר את זה. חסד שבחסד, הוא אוהב את אוהבי השם. גבורה שבחסד, הוא שונא את מנגדי השם. תפארת שבחסד, הוא מתפאר על היופי שבתורה ומצוות. זה הכל ביטויים שהם בתוך הרגש שלו, בתוך עיקר המידות, חסד, גבורה, תפארת שבחסד. עכשיו ניקח דוגמה של שלושת הענפים, הרי קו הימין של חסד, יש לו המשך, קו ימין תחתון, שזה נצח. קו השמאל, שזה גבורה, יש לו נקודה תחתונה בשמאל, שזה הוד. וקו התפארת, שהוא קו האמצע, אז מתחתיו יש יסוד. שלושת אלה, נצח, עוד יסוד, הם כבר יותר קשורים לצד הביצועי, לצד המעשי, הם כבר יותר קרובים למעשה. לפני שניקח את הדוגמאות לפועל, אנחנו אולי ניתן לזה איזושהי המחשה בהסבר. לפעמים יכול להיות מצב, למשל אדם יושב באיזה, נניח, התוועדות חסידית, או שהוא יושב באיזה שיעור, והוא שמע החלטה מסוימת, או שהוא ניגנו ניגון מסוים, והתעורר אצלו רגש מאוד חזק לעניין. ובאותו רגע שהתעורר לו רגש מאוד חזק, הוא היה ממש בהתלהבות חזקה לעניין, יכול להיות שבאותו רגע הוא החליט החלטות, אני אעשה ככה ואני אעשה אחרת ואני אשתנה וכולי. עולם ומלואו הוא מחליט באותם שניות של רוממות הרגש. יכול מאוד להיות שימצא את עצמו כעבור כמה שעות או יום או יומיים, והלך לו כל ההתלהבות, כי הוא לא נמצא כרגע באותה סביבה שהוא היה לפני כן, הוא לא נמצא באותו רגש כמו שהוא היה לפני כן, אז יכול להיות עכשיו מצב שהכל ילך לאיבוד, לא יישאר שום דבר, כי ההתלהבות הלכה, הכל הלך. אבל אדם צריך שיהיה לו בשעת מעשה, שהוא מקבל את ההחלטות מצד ההתרגשות, מצד החסד, או מצד הגבורה, או מצד התפארת, צריך לראות איך הוא קשור להחלטה גם מצד הענפים של המידות, גם מצד הנצח, ההוד והיסוד, כפי שנראה עוד מעט יותר בפרטיות מה זה, שזה בענפים, גם אם הוא לא נמצא בעוצמת ההתרגשות, אבל המסקנות של ההחלטות הטובות, גם בלי הרגש החם, המסקנות לא יברחו לו, והוא יישאר באותו עניין, והוא יצליח להתגבר על כל ההפרעות והמיניות ועיכובים שמטבע דברים צצים להם, לאחר יום או יומיים, מה שבשעת מעשה של ההתלהבות המקורית, אין מניעות ועיכובים, הוא לא רואה אותם, מה שנקרא בשפה מדוברת, הוא לא סופר אותם, הוא נמצא בשיא השיאים של ההתלהבות, אין מניעות ועיכובים, אין על מה לדבר בכלל, אבל אחרי יום או יומיים, צצים להם המניעות ועיכובים, מה ייתן לו כוחות, לא להתפעל מהמניעות ועיכובים, לפעמים המניעות של אנשים מבחוץ, שצוחקים עליו ומפריעים לו, לפעמים זה מניעות מבפנים, של משהו לא מסתדר לו, משהו לא נוח לו, והוא צריך עכשיו להתגבר על כל המניעות והעיכובים האלה, אז ההתגברות על המניעות והעיכובים האלה, כשחסר הרגש הגבוה של החסד או הגבורה או התפארת, אם הוא מצליח בזה, זה נקרא שאצלו פעיל הנצח, ההוד או היסוד. בפרטיות יותר, אז בואו נראה איך הרבי מסביר את שלושת אלה שכלולים בחסד של הנפש האלוקית. אז הוא אומר, וכן הוא גם בענפי המידות, נצח עוד יסוד, הענפים של המידות הכלליות הגבוהות, מה הם ואיך הם כלולים בחסד? דנצח שבחסד הוא, מה זה נצח שבחסד? בכלל מה הפירוש נצח? כשמו כן הוא שהוא מנצח. את מי הוא מנצח? יש כאלה שמפריעים, יש כאלה שמנגדים, והוא מנצח אותם, יש לו עוצמה ורצון עצום לנצח ולהתגבר עליהם, על כל המניעות והעיכובים. כאשר מצד אהבתו להשם, כיוון שזה נצח שבחסד, מכיוון שיש לו חסד, יש לו אהבה להשם, הרי כשישנם מונים ומעכבים, אם יש כאלה שמבחוץ, מפריעים, מונים ממנו את ההתקדמות לאותם דברים שאהבת השם דוחפת אותו לשם, הרי הוא לוחם עם המנגדים, יש לו עוצמה לנצח אותם, ללחום איתם, וזה לא שכמו שאמר קודם גבורה שבחסד שהוא שונא את מנגדי השם. שונא את מנגדי השם זה משהו רגשי בלב, בינו לבין עצמו ברגש. פה זה נצח שבחסד, הוא לוחם עם המנגדים כי הוא הודף אותם למעשה בפועל, שלא יפריעו לו, שהוא יוכל לבטא את מה שאהבת השם דורשת ממנו. זה נצח שבחסד, זה להוריד את הרגש, האהבה, את החסד, לעולם שיש שם המנגדים, ולמרות המנגדים הוא לוחם נגדם. זה נצח שבחסד. באותה מידה, באותה צורה, זה הוד שבחסד. ועוד זאת, מה זה הוד שבחסד? עוד דוגמה, עוד מצב של צורך לנצח או להתגבר על איזשהו מניעות ועיכובים, זה כאשר יש התנגדות מבחוץ, ואין לו כוח להתגבר עליהם, הוא חושב על עצמו, אני חלש, אני לא מסוגל, אני לא יכול כרגע לומר שום דבר לאלה ש מפריעים או צוחקים, או מלגלגים, הוא עושה מעצמו שהוא לא מסוגל. וכמאמר הכתוב, כמו שהפסוק אומר בתהילים, רבים קמים עליי. הוא אומר, רבים קמים עליי, ואני לא מסוגל. אז פה הוא צריך כוחות נפש פנימיים, להגיד לעצמו, אני שם הצידה את הדמיונות שלי, שם הצידה את מה שנראה לי שאני לא מסוגל, ואני כן יצליח להדוף את כל המניעות והעיכובים. אני אקבל כוחות עוצמתיים לעשות את זה, כי אני מרגיש את ההתבטלות האמיתית שלי לקדוש ברוך הוא, וזה ייתן לי כוחות להצליח. הרי מצד אהבתו את השם, הוא מנצח את עצמו, שזה ההבדל בין נצח והוד. בנצח הוא צריך לנצח את אלה שמבחוץ. בהוד הוא צריך לנצח את עצמו, להסיר את המניעות והעיכובים, לתת לעצמו כוחות, לומר לעצמו, אני מסוגל, אני יכול, אני יצליח להדוף את כל המפריעים, וכשהוא מעורר את ההחלטה הנפשית הזו שהוא מסוגל, וזה עניין הוד שבחסד, אז אהבתו את השם, החסד שלו, יקבל עוצמות חזקות, ואכן הוא יצליח להוריד את המניעות והעיכובים. במילים אחרות, לסיכום, נצח זה להתגבר על הפרעות חיצוניות, הוד זה להתגבר על הפרעות פנימיות. יש בהרבה מקומות שהחלוקה בין נצח והוד היא קצת שונה, יש מקומות שכתוב שזה או התגברות על סור מרע, או התגברות בקשיים בעשי טוב. יש כמה אופנים איך להסביר את זה, גם בתניא אדמו"ר הזקן באיגרת הקודש מדבר על נצח והוד ששניהם קשורים לנצח את ההפרעות, אחד זה מבחוץ ואחד זה מבפנים. והדבר השלישי בענפי המידות זה היסוד. מה זה יסוד? יסוד כידוע זה עניין של התקשרות, התקשרות חזקה, זה עניין של יסוד. ידוע הרי שגם זה הפירוש של דעת, רק דעת הוא נמצא בעולם השכל, העניין של ההתקשרות, דעת הוא גם קו האמצע, תפארת הוא מתחת לדעת, והיסוד הוא מתחת לתפארת, הם שלושתם קשורים לאותה תנועה. מה זה יסוד שבחסד? זה גם כאשר מאיזה טעם. אין לו משיכה לתורה ומצוות. הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. הוא אוהב הוא יהודי ראש המים. הוא יהודי שרוצה את זה. אבל כרגע הוא התקרר קצת. אין לו משיכה. לא בא לו כרגע. אז הוא צריך לעורר אצלו את תנועת היסוד. תנועת ההתחברות לדבר. על אף שכרגע אין לו משיכה. אין לו רגש. כמו שאמרנו קודם, שהמידות נצח עוד יסוד הם ענפים, הם לא חמים, הם לא עם עוצמות של רגש כמו חסד, גבורה, תפארת. גם פה ביסוד האדם שאין לו משיכה, הוא קריר. אבל מה בא היסוד שבחסד אצל הנפש האלוקית ואומרת ליהודי? הרי מצד אהבתו להשם, כיוון שהוא הרי יש לו חסד, יש לו אהבה לקדוש ברוך הוא, הוא מתקשר לזה בכל נפשו, עד שמתעורר בתשוקה לתורה ומצוות. מידת היסוד היא מידה שהוא, מה שנקרא, מקשר את עצמו לעניין, מגרה את עצמו לעניין, שוב ושוב בעוצמה, בהחלטה פנימית, שהקשר שלו לתורה ומצוות לא ייפסק, ועד שפתאום הוא מרגיש שיש לו כן תשוקה לדבר, והוא כן משתוקק ורוצה ושמח שהוא נמצא בתוך זה. לעורר את זה, זה העניין של היסוד שבחסד. רואים פה באיזשהו מקום צד משותף שיש בנצח עוד יסוד, ששלושתם יש להם צורך להתגבר על איזשהו הפרעה, או נצח שזה התגברות על הפרעה חיצונית לגמרי, או הוד הפרעה על בעיה מבפנים שהוא לא חושב שהוא מסוגל, או יסוד שיש לו איזשהו קרירות ואין לו משיכה, אז הוא מתעורר, הוא פועל על עצמו להתעורר בתשוקה לעניין. אלו שלושת הענפים שכלולים במידת החסד. נשאר לנו החלק השלישי, והוא בעצם החלק העיקרי. כי אחרי שיש לנו חסד, גבורה, תפארת, אחרי שיש לנו נצח, עוד יסוד, עכשיו בא התכלס של כל העניין. התכלס של כל העניין זה המלכות. המלכות כידוע זה הצד הביצועי, שזה מחשבה, דיבור ומעשה בפועל. אז מה זה מלכות שבחסד? לא מספיק שאדם, כמה הוא אוהב את התורה, כמה הוא אוהב את המצוות, אבל הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא בלב, הוא מניח תפילין בלב, מה זה, בלב שלו הוא חם, כמה הוא מעריך את אלה שעושים את זה. אבל אומרים לו, בוא תכניס, תביא את היד שלך ובוא תניח תפילין. תכניס היד לכיס, שים מצבע בצדקה. תגיד בפה שלך איזה פרק תהילים, בפועל ממש. אז יש לו איזה מעצור לבצע את זה. מלכות שבחסד אומר, כיוון שאני באמת אוהב את הקדוש ברוך הוא, אז אני לא אסתפק בכל המערכת שיש לי עד כאן, חסד, גבורה, תפארת, או נצח עוד יסוד, אלא אני אביא את זה לידי ביצוע ממשי. בעניין מלכות שבחסד הוא, מה שכל המחשבה, דיבור ומעשה שלו, הם רק בתורה ומצוות. בפועל ממש, הוא ממלא את הלבושים שלו, המעשיים, בדיבור ואותו דבר במחשבה, בענייני תורה ומצוות. למה הוא עושה את זה? מצד התקשרות והאהבה הזו. כיוון שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, יש לו חסד, אז מצד החסד, מצד האהבה שלו, אז יש לו את הכוח לבצע את זה בפועל ממש. זה נקרא מלכות שבחסד. אז הנה ראינו לדוגמה את כל המידות שכלולים בחסד, שהם דוגמאות של כל המידות שכלולים בחסד של הנפש האלוקית. אנחנו אחר כך בהמשך, הוא יביא את כל המהלך הזה, איך זה בקליפה, איך זה בנפש הבהמית. והעבודה של יהודי במהלך ספירת העומר, במיוחד בשבוע הראשון של חסד, זה לפעול על הפרטים של החסד. או לעורר אהבה ללומדי תורה, או לעורר סלידה ממנגדים להשם, או כמו שאמרנו, להתפאר כמה תורה היא יפה והיא מייפה את האנשים שמקיימים את זה, לנצח את המניות ועיכובים, והעיקר השורה התחתונה לבצע ממש. סיים הרב את האות הזו ואומר, כשם שהוא במידת החסד, כמו שראינו דוגמה במידת החסד, איך יש בו את כל השבע המידות הכלולים בו, שהיא כלולה מכל המידות, כן הוא גם בכל המידות. אותו דבר יש בגבורה, חסד שבגבורה וגבורה שבגבורה וכן הלאה, שכל מידה כלולה מכל המידות. יש בקדושה, יש הרמוניה מלאה מכל המידות, וכולם כלולים מכולם, בכל הרבדים כמובן, שכמו שהסברנו עוד שלמה על חסד, ולהסביר איך כל השבע כלולים בחסד, באותה מידה צריך לראות איך להסביר כל השבע כלולים בגבורה, וכל השבע כלולים בתפארת, וכן הלאה וכן הלאה. ואנחנו בעזרת השם, בשיעור הבא, נראה איך המידות הללו מתקיימים ומה עניינם בנפש הבהמית, וממילא נבין מהי העבודה הפרטנית של ספירת העומר לזכך, להצליח לפעול על המידות הפרטניות, ואם הצלחנו באחד מהם, בחלק מהם או באלפית מזה, זה בעצם הניצחון הגדול וההצלחה של ספירת העומר באופן ממשי.